טוב וחג שמח. כבוד מורנו אמר הדאטרה ראש הישיבה הרב זלמן מלמד שליטה, כבוד הרמים כולם, לא אמנה אותם, תלמידים יקרים, הרב אליהו לימדנו שפותחים בכבודה של אכסניה. אני רוצה לומר משהו קצת אישי. לפני שהגעתי לכאן הלכתי לבקר את רב אריה קורן, שכבר זמן רב לא ביקרתי אותו, והוא אמרו לי שהוא עבר לגור כאן. אמרתי אני אכנס לבקר אותו אם אני מגיע לבית אל. אז נכנסתי קצת ככה לעודד את רוחו, לדבר. אז מה רב אריה קורן אומר לי? אני תגיד לי, אתה זוכר שאנחנו היינו הולכים לרב זלמן כל ליל שבת, אחרי שאוכלים את סעודת שבת, מדלגים, קופצים על הגדר של האוניברסיטה העברית, כדי לקצר את הדרך, להגיע לגבעת מרדכי, ולמדנו שם מנחת חינוך. מה שאני רוצה לומר, תראו עד כמה, כשבסופו של דבר היסודות נכנסים. מה נזכרים שניים? אנחנו עברו 41 שנה מאז. 41 שנה עברו מאז, אבל מה אנחנו זוכרים? איך הלכנו בלילות שבת ללמוד אצל הרב זלמן מנחת חינוך. אז אני אומר, זה תורתנו, באמת אני חושב שזה מלמד הרבה מאוד מאיפה ינקנו ומאיפה צמחנו. לכאן לבית אל הגעתי בזכותו של קצלה, שאני לא רואה אותו, אבל הוא, כן, קצלה בחוץ, קצלה הביא אותי לכאן לבית אל, אחרי שנכנסתי לכהן כראש לשכתו של הרב אליהו. וברוך השם זכיתי לגור כאן 8 שנים. אז שוב תודה לרב זלמן ולכל מי שהיה איתנו כאן. ליואל שהיה איתי עוד בישיבה. כן. יואל בכלל, אין לי, אני לא יכול. ליד יואל אני לא מדבר בכלל. אז ברוך השם, באמת תודה על הכל. כל מה ש... קיבלתי כאן וקיבלתי מהרב זלמן במרכז הרב, הוא היה רם שלי 2 שנים, שיעור א' ושיעור ב'. אני גם אומר, הרב ברין התחיל בהפטרה, אני רוצה לדבר על הפטרה, לא הפטרה של עוד היום בנוב לעמוד, אלא על הפטרה של שבת. הפטרה של שבת, 4 מצורעים שעומדים, נמצאים מחוץ לשער, רואים את הרב הגדול שקיים בשומרון, ואז הולכים למחנה ארם, ומתוך כך יצאה גאולה לישראל. כדי להבין את עומק המצב שבו שומרון היו, צריך לראות פרק קודם, שאנחנו לא קוראים אותו בהפטרה. פרק הקודם, אז הנביא מספר על מלך ישראל, שמסתובב בעיר בשומרון. פתאום עוצרת אותו אישה ואומרת לו, אדוני המלך, יש לי טענה, יש לי תביעה. מה התביעה שלה? עשיתי הסכם עם חברתי. יום אחד נאכל, נבשל ונאכל את ילדך, ואחר כך נבשל ונאכל את הילד השני. אומרת האישה, אני עמדתי בהסכם. אני בישלתי את ילדי ושתינו אכלנו. עכשיו, חברתי לא עומדת בהסכם. היא לא מוכנה לבשל את בנה, ואין לנו מה לאכול, והאישה הזאת תובעת את המלך, בוא תעשה לנו דין צדק. זה המצב שהיה בשומרון. המלך כמובן מזדעזע מהמציאות הקשה הזאת, מיד עוטה שק. בכל אופן, הייתה פה מציאות בלתי אפשרית, מציאות קשה ביותר של עם ישראל שהתדרדר, אין אוכל, רב גדול, מבשלים את הילדים. ואז, במציאות הקשה הזאת, אלישע הנביא מנבא ואומר, מחר תראו שיהיה הרבה אוכל, והמחיר ירד, האוכל יהיה זול מאוד, כולם יוכלו לקבל ולאכול. כמובן, מלגלגים על דברי הנביא. ובסופו של דבר, הגאולה מגיעה על ידי 4 המצורעים. ארבעת המצורעים, גחזי ושלושת בניו, שהולכים למחנה ארם, מגלים שארם כבר לא נמצאים שם, קוראים חזרה ומספרים, בהתחלה מספרים לאט לאט, שוב גם זה אנחנו רואים את התהליך, הם בהתחלה רק דואגים לעצמם, אוספים כסף, מסתירים אותו, עד שלאט אתם מבינים שיש פה משהו יותר גדול ממה שהם רואים ביניהם, חוזרים חזרה, וגם אז עדיין לא מפרסמים לכולם, לאט לאט מפרסמים, והכל נשמע מפה לאוזן, ושומרון, תושבי שומרון יוצאים החוצה, מגיעים למחנה ארם, מגלים את כל מה שהשאירו בני ארם, ואז ככה בא הישועה לישראל. בהגדה של פסח, בסופה, יש לנו כמה מזמורים שאומרים אותם בסוף, כולם עייפים אחרי כל הליל הסדר הגדול, אבל אנחנו נוהגים לומר אותם. אחד הפיוטים, ויהי בחצי הלילה, אז מחבר הפיוט מונה שמה את כל הניסים שקרו בלילה. והנה זה פלא, את הנס הזה, הנס של שומרון, הוא לא מוזכר שם. אמנם כל הניסים הם ברמזים, וזה דבר מעניין לחפש, למצוא את למה ירמזו מילותיו של עם שורר, אבל הנס הזה של שומרון לא מופיע. לא מופיע הנס של שומרון. להבדיל, המשוררת רחל, שגם היא שוררה שירים רבים, גם היא באחד השירים שלה אומרת, שאם תבוא גאולה ומבשריה יהיו מצורעים, אינני רוצה בגאולה כזאת. גאולה שהמצורע הוא המבשר שלה, זאת גאולה שאני מעדיפה שלא תהיה. אני חושב שזה כנראה גם הייתה מחשבתו של אותו מחבר של הפיוט, והיא בחצי הלילה, שהבין שאולי גאולה כזאת, גאולה שמגיעה על ידי מצורעים, היא לא גאולה ראויה, היא לא גאולה שאנחנו צריכים לשמוח בה. ולכן הוא לא מנע את הגאולה הזאת במסגרת הגאולות שבהם הקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל בלילה. יש פה אמירה שכביכול אנחנו רוצים לומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו נגיד לך איך אתה תביא את הגאולה, לא אתה תלמד אותנו. אנחנו נאמר לך הקדוש ברוך הוא, הגאולה צריכה לבוא על ידי צדיקים, אנשים בני תורה, אנשים שהם כולם מאמינים בקדוש ברוך הוא, ישרי דרך, מהווים דוגמה. אתה מביא גאולה על ידי מצורעים, מביא גאולה על ידי אנשים שאינם במבט שלנו לא ראויים. אולי הגאולה הזאת לא טובה, אולי אנחנו לא רוצים אותה. את השאלה הזאת, בשאלה הזאת התחבט הרב יששכר טייכטל, שם יקום דמו, אם הבנים שמחה, והוא, אתם יודעים, היה רב חרדי, שבשנות המלחמה, מלחמת העולם השנייה, שנות השואה, עשה מהפך בחייו. הוא, בהתחלה, כרוב הרבנים, כפי שהעיד רבנו הרב ציודה, רוב הרבנים באירופה, בטעות חושבים שהם היו נגד הציונות. הם פשוט לא ידעו, לא ידעו איך להתייחס. ככה מקובלנו מפי רבנו הרב ציודה, שאמר שרוב הרבנים לא ידעו איך להתייחס, אז כיוון שלא ידעו איך להתייחס, שב ואל תעשה עדיף, וממילא לא דחקו את תלמידיהם ולא עודדו אותם לעלות לארץ. כי כיוון שלא ידעו, יש פה איזשהו דבר פלאי, יש פה פתאום מתחילה שיבת ציון, מתחיל בניין הארץ, אבל מי שבונה אותם זה אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, רחוקים משמירת תורה ומצוות, מה לעשות איתם? איך להתייחס אליהם? אומר להם הבנים השמחה, בין הנימוקים, אחרי שהוא הבין, שהוא ראה את כל מה שקורה, שומע על השמדת יהודי אירופה, הוא שואל את עצמו, אולי באמת טעיתי, ואז הוא מתחיל ללמוד מחדש את כל המדרשים שהוא ידע קודם, ואת הגמרות, הוא מתחיל להבין שאולי הוא טעה בהבנתו, ביחס שלו לבניין הארץ. ואז הוא שואל את עצמו, הוא אומר, אחת השאלות שכולם שואלים אותי, אז רק רגע, אם זאת הגאולה, אם אתה אומר שעכשיו כולם צריכים לשותפים בבניין הארץ, למה בניין הארץ נעשה על ידי אנשים כאלו, שאינם שומרים תורה ומצוות? אנשים שרחוקים משמירת תורה ומצוות. יש לו, בעריכות הוא מדבר, אני אומר תשובה אחת, אולי שתי תשובות, תשובה אחת אני אומר, הוא מביא גמרא בחולין, גמרא בחולין, פרשת שמיני, שם התורה מונה את כל הציפורים הטמאות. אומרת הגמרא בחולין, רחם זה שרקרק. אומרת הגמרא, מה זה שרקרק? מה הוא עושה השרקרק הזה? ציפור ששורקת. אבל, אומרת הגמרא, בדרך כלל הציפור הזאת עומדת על עצים, על אבנים, על כל מיני מקומות, ושם היא שורקת. אומרת הגמרא, או גמירה. גמירה זה, גמירה של הגמרא, זאת אומרת, זה דבר ודאי, ככה למדנו, גמור לנו, ברור לנו, שאם היא תעמוד על האדמה ותשרוק, זה סימן שהגאולה תבוא. שואל להם הבנים השמחה, יפה מאוד. אותה ציפור הרחם, השרקרק, תעמוד על האדמה ותשרוק ותבשר לנו את הגאולה. שואל מה, אי אפשר שהגאולה תבושר לנו על ידי עוף טהור? רק עוף טמא יכול לבשר את הגאולה? מה זה הדבר הזה? ועל כך עונה האם הבנים שמחה, שבאמת צריך לדעת שהיא נפלאת בעינינו. מי שחושב שאנחנו יכולים לדעת, להבין את עומק הדברים, את מהלך החיים, כפי שהקדוש ברוך הוא בורא אותו, אז התשובה שיש לומר עליו, זאת תשובתו של איוב לרעב. רעב של איוב, גם הם שאלו אותו, מדוע דרך רשעים צלחה? מה עונה להם איוב? עונה להם איוב, אתם הייתם בבריאת העולם? אתם יודעים איך העולם נברא? אתם הייתם כשהקדוש ברוך הוא יצר את העולם יש מאין? היה לכם חלק בזה? אתם שותפים? לא הייתם. מכיוון שכך עונה להם איוב, אתם לא יכולים לרדת לעומק דעתו של הקדוש ברוך הוא. נפלאו מעשיו והיא נפלאת בעינינו. האם הבנים שלך עונה עוד תשובה? הוא אומר, מי שחושב, זה הוא אומר, כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה לדעתם של אלו שחושבים שהם רשעים. אבל דעו לכם, באמת הם לא רשעים. כי מי שדבק במצווה, הוא בוודאי אומר שמה, במצוות ארץ ישראל, שהיא מצווה יסודית, מצווה כל התורה כולה בנויה על המצווה הזאת, ודבק בה, והוא מוסיף, וראינו בדורות, ככה הוא כתב, ראינו בשנים האחרונות, שהם מוסרים את נפשם עבור בניין, עבור בניין מוסרים את נפשם עבור בניין הארץ, וכמה, הוא כותב שם, וכמה וכמה מתו על קידוש השם, מתו כדי להגן על תושבי הארץ, מתו כדי למנוע את ההרס שרצו להרוס כל אותם הפורעים שאז ניסו למנוע את בניינה של ארץ ישראל. לכן אומר האם הבנים בשמחה, אני לשיטתי הם ודאי לא רשעים, אבל גם לשיטתכם אתם לא יכולים לקבוע ולומר לקדוש ברוך הוא איך להביא את הגאולה לישראל. רבנו רב ציודה, אני לא זוכר שהוא אמר את זה בשם האם הבנים שמחה, אבל גם באותו מהלך, גם הרב ציודה היה נוהג לומר על משיח בן דוד. בוא נסתכל, איך המשיח מגיע? המשיח מגיע מיהודה שבא על קלתו. מה, אין דרך אחרת שהמשיח ייווצר? רק מיהודה שבא על קלתו? ולאחר מכן, מרות המואביה, לא המונית המואביה, מואביה זאת שפרסמה שבנה הוא מאביה, זאת שהיא הגרועה מבין שתי בנותיו של לוט, דווקא ממנה באה הגאולה, ועוד ועוד כהנה שרבנו הרב ציודה היה מזכיר עוד דוגמאות שהכניסה לארץ ישראל היא דווקא דרך רחב, לא דרך אישה אחרת. אין אישה מעוגנת שניכנס לארץ דווקא דרך רחב, זאת הדרך. אלא המהלך הוא שצריכים להבין, כפי שלימדנו רבנו, שבאמת הקדוש ברוך הוא מוליך את העולם בדרכים שאנחנו לא מבינים אותם, בדרכים שנעלות מעלינו. אבל צריך לזכור, אם אנחנו יהודים מאמינים, אנחנו, תפקידנו לא לבוא לחנך את הקדוש ברוך הוא חס ושלום ולומר לו איך הוא יביא את הגאולה, באיזה דרך. ואם הגאולה תבוא לידי חס ושלום מצורעים, אז היא גאולה שאנחנו לא רוצים בה. ההפך הגמור, אנחנו צריכים לקבל את הגאולה כמות שהיא, בדרך שהיא מגיעה, כי זו דרכו של הקדוש ברוך הוא. כך הקדוש ברוך הוא בונה את עולמו, כך הוא מוליך את העולם, כך הוא מביא את גאולת ישראל. על גבי זה, אני רוצה לומר, בזה אסיים, יש לנו הרבה מה לשמוח ולראות איזה בניין הארץ יש כאן. אני היום מדברים על שוויון בנטל. אני רוצה רק לומר, רבותיי, כשמדינת ישראל הוקמה, היו 600 אלף תושבים יהודים, היום היא 6 מיליון, זאת אוכלוסייה גדלה פי 10. לומדי תורה היו 400. היום, ברוך השם, יש לומדי תורה יותר מ-80 אלף. תעשו את החשבון באיזה מכפלות. האוכלוסייה גדלה פי 10, אבל לומדי תורה למדו פי כמה וכמה הרבה יותר. ברוך השם, הגענו למציאות שיש לנו ארץ שבה מדינה, שבה היא עכשיו גם בחוק, בעזרת השם, יהיה שהמדינה אומרת שלומדי תורה הם כמו בני ישיבות, ומי שיהיה בבין לומדי התורה שהתורה, המדינה תכיר בהם, אז לימוד תורה שלהם הוא כמו שירות בצבא בדיוק. לעולם לא היה דבר כזה. לעולם לא היה דבר כזה שהמדינה מכירה בלימוד תורה ברמה העליונה ביותר שיכולה להיות. אז ברוך השם, יש לנו מה לשמוח ולהתגאות במדינה הזאת, בארץ הזאת, נזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יוליך אותנו קוממיות, מעבר לקומת הגשמיות, גם לקומת הרוחניות, לקומה שנזכה לראות בה הגדלת תורה ויראת שמיים. ואני אומר, אני הקטן, שהוטל עליי להיות אחראי על משרד לשירותי דת, זה אני הרב מדגיש, ואני אומר צריך להגיד, משרד לשירותי דת, כי הם באמת אין דתות אחרות, יש לנו רק דת אחת, ותפקידנו לשרת את עם ישראל, להביא את תורתנו ואת מצוותיה לכלל הציבור כולו, שנזכה בעזרת השם לבנות את קומת הרוחניות, ואז יתקיים בנו והולך אתכם קוממיות. חג שמח.